הפודקאסטים של 103 FM. עכשיו, מהנדסים בנייה. הפודקאסט הנכנס לאובי הקורה של ענף הבנייה. בהגשת אהוד לוי.
שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט מהנדסים בנייה, הפודקאסט שנכנס לעובי הקורה של ענף הבנייה בישראל. אני אהוד לוי, סמנכ"ל השיווק והפיתוח העסקי של קבוצת א' צדיק. הפרק היום מאוד מאוד מעניין, גם מאוד אקטואלי. גם הבוקר קמנו כולנו, או לפחות חלק גדול ממדינת ישראל, לפני השעון. צלצל האזעקה על עוד טיל חותי שעשה את דרכו לישראל, וכולנו רצנו לממדים או למרחבים המוגנים, מה שמביא אותנו היום לדבר על נושא של מיגון מבנים, ואיתנו לדבר על זה המהנדס ישראל כנר, הבעלים ושותף במשרד סטאר מהנדסים, המתמחה במיגון מבנים.
מהנדסים בנייה, הפודקאסט הנכנס לעובי הקורה של ענף הבנייה.
שלום ישראל.
שלום שלום.
מה שלומך?
בסדר גמור.
ספר לנו קצת על עצמך ועל המשרד.
שמי ישראל, אני גר ביוקנעם, הלילה לא התעוררתי.
למזלך.
למזלי. אבל אני מהנדס תואר ראשון, תואר שני מהטכניון. סיימתי את התואר ראשון ביחד איתו את התואר שני ב-2006. מאז אני עובד, התחלתי כסטודנט במשרד סטאר מהנדסים, שקיים נכון להיום 46 שנה.
וואו.
משנת 80, שנה שבה אני נולדתי.
מזל טוב.
תודה, תודה. ובעצם אנחנו ממשיכים במשרד את התחום המאוד מאוד מיוחד בתחום הזה שנקרא הנדסת מבנים ותכנון מבנים וקונסטרוקציה, ותכנון קונסטרוקציה. והתחום שלנו המיוחד זה גם התחום של הנדסת המבנים המוגנים. זה כולל מבנים שמה שנקרא מאוימים על ידי השכנים שלנו, הרחוקים והקרובים.
אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל כשהתקשרתי לך לגבי לבוא ולהקליט ביחד פודקאסטים, זה היה ביום חמישי, ה-12 ביוני, 2025, שלא ידענו בכלל שלמחרת בבוקר כולנו נהיה פה תחת תקיפה איראנית.
אני, לא רק שאני זוכר, אני...
אתה חי את זה
מאז. נורא 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 מוזר.
נכון, אני לא ידעתי שום דבר על התקיפה.
אז גם אני לא באמת ידעתי, אבל היה איזשהו מתח באוויר. והמתח הוא כמו שאנחנו עכשיו רואים וקוראים אותו, וזה המתח לא טריוויאלי.
כן, אז מה זה בעצם התחום בהנדסה שקשור למיגון מבנים?
התחום הזה הוא בגדול התמחות מאוד מיוחדת וספציפית, בהבנה שבעצם המבנים צריכים לדבור ולדעת לתפקד גם במצבי חירום, ולהמשיך לתפקד כתוצאה מאיומים, וזה יכול להיות איום, כמו שאמרנו, מהאיראנים ומהשכנים הרחוקים או הקרובים יותר. זה גם יכול להיות מכל אירוע טרור אחר. בסופו של דבר זה כולל מגוון מאוד מאוד רחב של מצבים קיצוניים, שבהם העומסים על הבניינים או על המבנים שאנחנו מתכננים, הם עומסים שלא קורים בדרך כלל.
אז כשאנחנו מדברים רגע על מיגון מבנים, אנחנו מדברים על להגן על המבנה או להגן על האנשים בתוך המבנה?
אז היום התחום הזה עוד יותר גדל, כי יש היום מבנים שבהם מגנים בכלל לא על האנשים, אלא על הציוד, כמו דאטה סנטרים, כמו מבנים שבהם יש ציודים מיוחדים, כמו במרכזים רפואיים.
אוקיי.
חדרי ניתוח, אמצעים שבהם יש ציוד בעלויות מאוד 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 גבוהות, וחשוב לנו שהם ינצלו במקרה ויהיה אירוע.
שזה מה שרואים שנכנסים לחניון של בית חולים?
שזה בין היתר מה שרואים בחניונים, לא רק בבתי חולים, גם במטרו, גם בכל מיני מקומות אחרים שהם אזרחיים. הרעיון הזה הוא בנוי בעצם על גם שכבות בטון, גם שכבות אפר, ועוד אמצעים מיוחדים אחרים שבעצם מונים את הכניסה של העדף והרסס לתוך המבנה. בסופו של דבר, בתהליך, בו, כשבעצם מתכננים מבנה, אנחנו צריכים לדעת לפרק את, את התופעה הזאת שנקראת עדף, רסס.
איום.
איום, אותו איום, לפרק אותו לשלבים ולשלבי שהם קורים, וכתוצאה מזה לתכנן את תגובת המבנה, איך המבנה מגיב לעומסים הקצרים, אבל מאוד מאוד גדולים האלה, ומשם לפתח את הפתרונות על מנת לעמוד בהם.
אתה יכול להגיד, במסגרת מה שמותר, איך ההתפתחות של היחוס לאיום כזה? אני זוכר לפני הרבה שנים בניסוי פיצוץ, שהתייחסנו לכמות מסוימת של חומר נפץ, במרחק מסוים מהמבנה, בדקנו לזה כל מיני מערכות שאנחנו מחזיקים, היה לזה איזשהו שינוי לאורך השנים?
כל הזמן יש שינויים, כל הזמן האיומים גדלים גם מבחינת העוצמה, גם מבחינת הדיוק, אז במסגרת הזאת חד משמעית, הכיוון הוא לא לחשוב על מה שיש היום, לחשוב על מה שיהיה עוד 20 שנה, 30, 40 שנה, וזה כרגע מה שבגדול האיומים שאנחנו מתייחסים אליהם, במבנים בשנים האחרונות.
קראתי באיזשהו מקום בנושא הזה של מיגון, דווקא המיגון של בני האדם בתוך המבנה, לאו דווקא המיגון של המבנה, שהממדים ברמה מסוימת הם יכולים לשמש גם כסוג של מלכודת. כי אתה בעצם נכנס לתוך חדר שהוא באיזשהו חלק של המבנה, אבל אם יש איזושהי פגיעה מחוץ לממד, נגיד בפתח תקווה זה היה בטיל שעיקה פה באותו יום ראשון, אז היציאה משם היא מאוד מאוד בעייתית. ולכן יש איזושהי הסתכלות אם הולכים על מרחב מוגן בקומה, או אם עושים את זה כחדר. איך הסתכלות שלך על זה?
תראה, המצב הוא כזה. בגדול, מדובר על אוכלוסייה. כאשר מדובר על אוכלוסייה, שבעצם כמו שאתם רואים באמצע הלילה, באמצע היום, בכל רגע נתון, אנחנו צריכים למצוא את המקום הכי נקרא לזה מרגיע וממוגן, אז אין ספק שהפתרון של הממד הוא הכלי היחסית מאוד מאוד יעיל. יחסית לכל שאר הפתרונות שגם קיימים בעולם וגם קיימים אצלנו, ובגדול רוב המקומות בעולם לומדים מהניסיון שלנו.
לצערנו, כן.
לצערנו ולשמחתנו אנחנו גם מובילים את התחום הזה.
הלוואי ולא היינו צריכים להתעסק איתו.
אבל זה הלוואי, אבל עובדה היא שזה המצב, לצערנו. אז בגלל זה אנחנו בעצם, אני טוען שבסופו של דבר, אם לא יהיה שימוש דו-תכליתי לממדים, או למרחבים המוגנים האלה, הם יהפכו או למזבלה, או למשהו שהוא לא משהו שאפשרי לשימוש.
כמו שקורה היום למקלטים.
כמו המקלטים היום, כמו המרחבים המוגנים הקומתיים בבתי דירות, היו כאלה, לא הרבה, אבל היו כאלה, ואנחנו עובדתית נורא נורא בעייתי, ובטח שנורא נורא בעייתי, גם אם זה לא רק מבחינה מיגונית, גם מבחינה אמוציונלית לאנשים, שזה חלק לא פחות חשוב, שאנשים צריכים לבוא ולהרגיש גם, שהם יכולים בכל רגע נתון ללכת ולהיכנס, ולהיות הכי מוגן שיש. גם הממד הוא לא פתרון, בטח שראינו לפגיעות ישירות, שלצערנו, הרבה מהממדים עמדו בפגיעות מאוד יפות, אפילו מעבר למה שתיאורטית הם תוכננו, וזה ההתירות שיש לנו. אבל בגלל זה גם החשיבות של הבנייה, וגם הפיקוח על הבנייה, שהיום הוא בדירות הוא מאוד בעייתי, וצריך להמשיך לפתח אותם. יש מה בעלויות יחסית נמוכות, יש עוד מה לשפר שם. אפילו גם ברמת הרובעים.
למה הכוונה?
לעשות בטון יותר, ולעשות קיר עם איזשהו פח, מה שנקרא פח שיכון, או איזשהו פתרון שבעצם נותן עוד יותר יכולת ותסבולת לקיר ולחתך של הממד. והעלויות הן בסך הכל כשמסתכלים על אותן כמויות בטון, הן יחסית זניחות, ונותנות פתרונות עוד יותר, שלא מן הנמנע, הממדים הקרובים והחדשים, במקום ללכת על המינימום הנדרש בתקן היום, יהיו יזמים שירצו גם להגדיל אותם.
אני זוכר שחשבנו על הנושא הזה של ממדים, נושא של שילוב של פוליאוריה. פוליורה, יש לה כל מיני סוגים של ניסויי פיצוץ, גם בארץ, גם בארצות הברית, עשו את זה הרבה מאוד.
נכון.
אבל אז מה שקורה זה שמכיוון שמשתמשים בממד גם כחדר מגורים, ושמים שם את הילד, לדוגמה, והילד רוצה טלוויזיה, ואז קותחים לו איזה זרוע על הקיר, אז אנחנו בעצם פוגעים באינטגריטי של מערכת המיגון, אם אנחנו רוצים לחזק אותה. אתה אומר, אפשר לשים שם איזשהו פח, אבל מי שרוצה לקדוח בקיר, זה יכולה להיות בעיה.
אז אין ספק שזה חלק מהסיכון, בגלל זה גם רצוי על הקירות החיצוניים לא לתלות דברים, כעד כמה שאפשר, אבל בסופו של דבר הסיכון שגם באותה פגיעה קרובה, בסופו של דבר יעוף איזשהו בורק ויפגע בדיוק במקום הלא נכון אצל אותו בן אדם שנשמר שם, הוא קיים, אבל הוא קטן. אבל כן צריך לבוא ולעשות את המחשבה, גם כשמתכננים את מה שהולכים לעשות, לעשות את זה על הקירות הפנימיים, שהסיכוי שם לפגיעות ישירות הוא הרבה יותר נמוך, ולתלות את זה מהכיוון הזה, וזה חלק מהמחשבה שצריך ללכת ולחשוב עליה. כל נושא הפוליאורה, בסופו של דבר, הרעיון הוא רעיון הגיוני. נכון להיום העלויות, זה מה שהורג את כל הדבר הזה. בגלל זה, לדעתי כרגע עדיין, בשלב שאנחנו חיים בו, במציאות היומיומית, הביטון זה הדבר הכי זול, וצריך יהיה להגדיל את העובי ביטון, ולהרגיש יותר בטוח. בסוף, נגד האיומים, בטח שהגיעו מכיוון איראן, הממדים לא יוכלו לעמוד בפגיעה ישרה, זה לא המטרה ולא זה, אבל הסיכוי הסטטיסטי שהם יפגעו, אם כי זה כבר קרה וראינו, הוא עדיין הרבה הרבה יותר נמוך מכל דבר אחר.
זה התרחיש הייחוס שממד צריך לעמוד בו, כי זה גם תקן מאיזה 1980, אם אני זוכר.
תקן מ-1990, 91 בעצם, כן. זה התקנות, מאותה מלחמת...
מפרץ.
בגדול זה טיל סקאד, במרחק מסוים מהקיר. זה בגדול איום ייחוס, וזה
ולמה לא בעצם, למה בעצם לא... לא שדרגו אותו. אני יודע שלוקח הרבה זמן לשדרג אצלנו את התקנים, אבל...
א', זה חלק מהתהליך, וחלק מההבנה, וגם לא כולם האמינו והבינו שזה באמת יכול להגיע, ושבאמת יראו על אוכלוסייה האזרחית, ולא על אזורים אחרים, או הבסיסים הצבאיים, או הדברים האלה.
מהנדסים בנייה, הפודקאסט הנכנס לאופי הקורה של ענף הבנייה.
בוא נחזור רגע לכיוון ההנדסה. כשאתה מקבל מבנה וצריך להתייחס למיגון שלו, מה התהליכים שאתה עובר?
קודם כל יש כמה סוגים כמו שהתחלנו ואמרנו, יש מבנים שבהם לא שומרים בכלל כוח על חיי אדם, שומרים על חיי הציוד.
אוקיי.
אז קודם כל צריך באמת לחלק ולהבין ולעזור ללקוח, בדרך כלל מזה זה מתחיל, זה הנושא של האפיון והפרוגרמה, בעצם מה הצרכים, על מה אנחנו מגינים, ואז אנחנו מחלקים את זה גם לאיזה רמות מיגון. האם זה לפגיעה קרובה, האם זה לפגיעה ישרה, האם זה איום רק מהשכנים הקרובים אלינו, מעזה ומקומות כאלה, או לבנון, או
שזה גם החנם. איומים.
זה תלוי ברמות החנם, בכמויות החנם, בכמויות החומר נפץ, והסוגי הראשי קרב, ויש כל מיני סוגי ראשי קרב, שבעצם יכולים ליפול לנו, מה שנקרא, על הראש.
ואת כל זה אתם, כמשרד שמתעסק בקונסטרוקציה, נכנסים בכלל לעולם שקשור לפיזיקה של פיצוצים.
לפיזיקה או בעצם לזה יותר דינמיקה. בסופו של דבר, התופעה של פיצוץ היא מאוד 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 קרובה לתופעה של דינמיקה, של רעידת אדמה בעצם. Okay. רק שהעומסים של רעידת אדמה באים מהיסודות ועולים כלפי מעלה מהבניין, ופה זה מגיע מפיצוץ ומגלי עדף, או גלי קול ועדף שבעצם מתפזרים מסביב לאותו פיצוץ, והם משפיעים על מבנה בחלקים מסוימים.
נגיד ברעידת אדמה, אז יש רעידה.
יש רעידה.
יש איזשהו תדר.
רעידת בסיס.
תדר נכון. של תנועה, ובפיצוץ הוא חד פעמי. או שהוא גם חוזר.
הוא גם חוזר. הוא ממש מתנהג בצורה שהוא גם חוזר, וגם תגובת המבנה היא מאוד מאוד דומה גם לרעידת אדמה, היא תגובה סינוסידואלית, ובגלל זה בעצם התהליכים הם מאוד דומים.
מה זה אומר?
מה זה אומר? זה אומר שבעצם...
למי שלא מתעסק בזה ביום
יום. העומסים הגדולים, שבעצם, שאם אנחנו אומרים שהמבנה מתוכנן, נגיד לעומס הקיר, ביטון, מתוכנן לאיזשהו עומס, שבגדול זה עומסי רוח, אם זה קירות גבוהים, או איזשהו עומס סטטי כזה או אחר, שבעצם מופעל עליו באיזושהי צורה, אז העומסים הדינמיים הם מגיעים בסדרי גודל של פי 10, 100 ויותר מהעומסים הסטטיים. אז נשאלת השאלה איך בעצם המבנה יודע לעמוד בזה. אז בגלל התאוצות הקצרות, או בעצם העומס הקצר מאוד, בעצם מתקבל תגובת המבנה עד שהוא מגיב לעומס הזה, לוקח לו זמן, ובעצם התופעה הזאת גורמת לקירות, או לאלמנטים קונסטרוקטיביים, להיכנס למה שנקרא למצבים אלסטיים, או אלסטופלסטיים, ובעצם גורמים לזה שהתסבולת מאפשרת לביטונים, או אלמנטי פלדה, או כל קונסטרוקציה אחרת, לבוא ומה שנקרא לקבל את העומסים האלה, עד גבול מסוים, ויש לזה תקנים כתוצאה מהניסויים וכל מה שקשור לזה, תקנים בעיקר אמריקאים, שבעצם איך מחשבים את זה, איך יודעים שעד איפה הקירי כן יודע, ואיפה הוא ייקשל, ואיפה לא ייקשל, ומה תהיה צורת הקשל. כל זה אנחנו צריכים לקחת בחשבון, במצב שבעצם אנחנו, אחרי שהחלטנו עם הלקוח והמזמין שלנו, מה האיום שאנחנו מתייחסים אליו, אנחנו צריכים לבוא ולעשות את החישובים ואת הסימולציות ואת האנליזות הדינמיות האלה, שבעצם בודקים את תגובת המבנה אל מול אותו עומס.
אני יודע שנגיד בהנדסת רעידות אדמה, כשמסתכלים על המבנה, יש שלוש אפשרויות. או שמגמישים אותו, או שמקשיחים אותו, או שמנתקים אותו מהסביבה.
מהיסודות.
כן. אז גם במיגון מבנים זה דומה?
אז במיגון מבנים, חד משמעית זה דומה. בדרך כלל לא מנתקים אותו, כי אנחנו כן רוצים לייצר מצב של משיכות והמשכיות של האלמנטים, רצפה, קירות, תקרה. אבל אנחנו, מה שאנחנו כן עושים, אנחנו דואגים להגיע למה שנקרא משיכות. זה בעצם תופעה שנותנת לנו את היחס בין קשיחות המבנה לבין חלקי המבנה. הקשיחויות צריכות להיות דומות וזהות, כדי שבסופו של דבר לקבל את המשיכות של המבנה, או בעצם את היכולת של הקיר או הרצפה, לקבל איזה שהן דיפורמציות מאוד גדולות, ועדיין להישאר במצב שהוא...
לשמור על האינטגריטי.
לשמור על האינטגריטי, לשמור על הפלסטיות של המבנה, וגם אם זה יישאר בצורה של מאוד מאוד שקועה, עם שקעים מאוד גדולים, שלשימוש זה כבר לא יהיה, אבל לא, עדיין לא יהיה ערס. ואז בעצם כתוצאה מזה אנחנו מגיעים להתאמה אל אותו איום ייחוס. ופה בעצם הבעיה הכי גדולה זה כשיש כמה סוגים של איומי ייחוס, אז מה קורה אז? ופה בעצם בא גם הניסיון מהניסויים, גם הניסיון מכל מה שראינו, כולל גם בשנה האחרונה ובשנתיים האחרונות, ובמיוחד באירועים האחרונים. בעצם אנחנו רואים שלפעמים אנחנו באמת אי אפשר להבין איך המבנה הזה עדיין עומד, ולמרות שלפי כל חוקי התכנון והבנייה, המבנה כבר לא היה אמור לעמוד, ועדיין אפשר להוציא משם אנשים ואנשים בחיים. וזה היתירות והיתרונות של המבנים, שהם בעצם מתוכננים ברמת היתירות הזאת והמשיכות הזאת.
יש הסתכלות שונה על מבנה מגורים, לעומת נגיד בתי ספר, מוסדות, בתי חולים, אני בטוח שיש, אני לא מדבר על עניינים צבאיים, כי זה יהיה מסווג, אבל איך מסתכלים על זה, כמה נותנים שלייקס על הדברים?
תראה, בגדול, כל הלקוחות מהסוג האלה, שבעצם גם הפרטי, שבסופו של דבר, כל היזמים הפרטיים, הם צריכים לעמוד במינימום הנדרש. עד היום לא שמעתי מאף יזם, בוא תגדיל רגע, בוא תראה, תגיד לי מה קורה אם אני עכשיו, ומה המשמעות שאם אני עכשיו מגדיל קירות מ-25 או 30 סנטימטר ל-60 סנטימטר או ל-50 סנטימטר בממד, מעבר לזה שזה מקטין לי את השטח הבנייה, נקרא לזה הנטו ברוטו, מה קורה, איך זה, עוד לא באמת לא קרה, כולל גם לצערנו, גם העיריות ומה שנקרא... בתי ספר וכל מה שנקרא מוסדות. החינוך. עדיין כולם מדברים גם כשמתחילים פרויקטים חדשים.
על המינימום.
על המינימום הנדרש, המינימום האולימפי שפיקוד העורף והתקנות קבעו.
אתה שם לב אולי עכשיו אחרי העם כלבי שיש שינוי בזה בגישה של האנשים, או שעדיין הולכים על המינימום?
בינתיים לא רואה כרגע שום שינוי, אבל כן, אני כן שומע דיבורים על זה. כמה שמעתי כבר כמה פודקאסטים או כמה שידורים שגם מדברים על זה.
אנשים ישמעו גם את הפודקאסט על זה.
מן הסתם. גם שמעתי. אז בגלל זה אני אומר שזה תהליך שיקרה, זה לוקח זמן. ההפנמה הזאת בכלל יש לזה פתרונות, יש לזה פתרונות יותר יעילים. כן פונים אלינו ופנו אלינו כמה, בעיקר לקוחות מחול שכן בונים פה מבנים, מה שנקרא הסירון העליון.
אוקיי.
או המעיון העליון.
אנשים פרטיים.
אנשים פרטיים שכן רוצים לבוא ולתכנן אצלהם בבית.
מקלט אטומי.
מקלט לא אטומי, אבל לא רחוק. לאיומים החדשים האלה שנפלו עלינו משמיים.
ואז איך ההתייחסות לזה? שוב, בבית פרטי כנראה שזה יותר פשוט לטפל בזה, אם עושים מרתף, והמרתף הזה הוא מוגן.
או שעוד פעם, לאו דווקא לאיומים האלה, המרתף זה הפתרון.
צריך אחר כך גם להוציא אותך מהמרתף.
צריך גם להוציא, וזה לאו דווקא הנושא הזה של פיצוץ אפילו קרוב, ופגיעת דרך הקרקע. הקרקע בעצם מה שקורה, זה מייצה את, או בעצם מגדלת העומסים על הבניין, יחסית לפיצוץ בשדה פתוח, מה שנקרא, או בעצם מעל פני הקרקע. אז התת קרקע הוא לא תמיד הפתרון. תלוי באיומים ותלוי בצורה. אבל כן, באים ומבקשים גם הצעות מחיר וגם ליווי תכנון של פרויקטים שכן רוצים לבוא ולא רוצים רק 10 או 12 מטר מרובע, רוצים מרחב של 20-30 מטר מרובע עם מקלחת, שירותים, חדר שינה. יש גם כאלה.
בעקבות כל מה שקורה בעולם, יש לזה גם דרישה בחול? יש מדינות שאומרות, וואלה, אנחנו רוצים לאמץ נושא של מיגון מבנים אצלנו
בבתים פרטיים? בהחלט. מן הסתם, אוקראינה מובילה את הנושא הזה. פנו אלינו, כרגע אנחנו די מנויים באופן כללי כמדינה לעבוד, או כמדינה, כן? כאזרחי ישראל, לעבוד במדינות האלה, אבל יש מדינות גם מחול, גם במזרח אירופה, גם כמו שאמרתי, אוקראינה, וגם מהמזרח הרחוק, שפונים עלינו. כמובן, כל זה, יש לזה גם כל מה שקשור לייצוא ביטחוני וידע ביטחוני.
כן, כי זה טכנולוגיה.
וזה בסופו של דבר גם צריך לעבור רישוי.
סיבת.
של סיבת. כן. ואנחנו גם רשומים שם כמשרד, וגם נותנים את השירותים האלה, כמובן בשיתוף עם המדינה. אבל כן, חד משמעית, המון המון מדינות מסתכלות עלינו ולומדות ובאמת גם שואלות. בוא נגיד ככה, המשרד שלנו היה בשנות ה-90, עוד לפני שהגעתי למשרד, אבל הוא היה בעצם מהמשרד שהעביר את הידע של פיקוד העורף לסינגפור. זאת אומרת, כל תורת...
הם צרכן גדול של תורת ההגנה וההתקפה של ישראל.
נכון. כל תורת ההגנה של סינגפור מבוססת על הידע שהוא עבר, כמובן באישור וברישיון, הוא עבר על ידי משרד שלנו, כולל כל הקמת המערך, כולל הרגולציה והכל, לפני אלו 25 שנה, על ידי המייסדים של סטאר מהנדסים.
מהנדסים בנייה, הפודקאסט הנכנס לאובי הקורה של ענף הבנייה.
בתוך המבנים המוגנים, יש מערכות שמנטרות את מצב הבטון, זאת אומרת, לדעת, אחרי שיש את הפיצוץ, אם יש פיצוץ, גם נגיד אחרי שיש פיצוץ, ויש איזשהו אירוע למבנה, לדעת ולהגיד שלא הייתה פגיעה באינטגריטי של המבנה.
תראה, בגדול, הדברים האלה, נכון להיום אין באמת אלמנטים מהסוג הזה שהם באמת מבוקרים, שאני מכיר, אני לא מכיר את כל המבנים, אבל נכון להיום אין באמת כזה, אבל את רוב הדברים מהסוג הזה הם נורא נורא ויזואליים. מאוד מאוד קל לבוא ולראות ולזהות, וראינו את התמונות.
אז זה משהו שמאוד מעניין את האנשים, לפחות אנשים שאני מדבר איתם, לא יודעת כל האנשים, אבל אתה רואה את התמונות ממה שקרה בבת ים, מכון ויצמן, פתח תקווה, לא נדבר יותר על מקרים, יש בלא מעט מקומות, וחבל להיכנס לזה.
נכון.
איך אתם כמהנדסים שמתעסקים בסיפור הזה, מגיעים למבנה ויודעים להגיד, האם המבנה הזה מסוכן, לא מסוכן להרוס אותו או לא להרוס אותו. אם אפשר לתקן אותו, אני אחר כך רוצה למכור את הדירה, שלא יהיה לי בעיות שיגידו לי, יש פה פגיעה בשאסי.
אז א', בהגדרה יש בעיה. מלכתחילה יש איזושהי בעיה, יש איזושהי ירידת ערך. איך שלא נסובב את זה? הירידת הערך הזאת בהנחה, והיא באמת לא ניתנת לשיקום, וזה בגדול נורא נורא פשוט להבין, כי זה בעצם דובר על אלמנטים קריטיים של רכיבי שלד. אם זה מבנים חדשים, הרבה הרבה יותר קשה, זאת אומרת, צריך יותר מפצצה אחת, כדי באמת להרוס את המבנה, וראינו את זה באותם מגדלי דווינצ'י, למשל. למרות הפגיעה ולמרות הכל, המבנה כמבנה נשאר יציב, והוא גם יהיה בריא, בן הסתם. גם הרבה אחרי, אבל הוא יצטרך לעבור שיקום. אבל חד משמעית, ירידת ערך יש לו, איך שלא נסובב את זה. כשאתה תרצה לבוא ולמכור עכשיו דירה במבנה שנפגע, יהיה הרבה יותר קשה.
יהיה מסע ומתן קשה.
נכון, אבל אז ברגע שרואים את האלמנטים הראשיים, ושהם עברו ממצב אלסטי למצב פלסטי, שזה אומר שיש בעצם, הביטון לא חזר להיות ישר, לא חזר לאותו, יש לו שקעים וכאלה, אז רואים את זה. זה בגדול נורא נורא קל יחסית לבדוק את זה. כמובן שאם רוצים אחר כך להיכנס לכל מיני אנליזות ולכל מיני בדיקות ומה קורה אם עכשיו זה יישאר ככה, מה הסיכוי מול הסיכון, גם זה יש היום את הכלים, יש באמת היום המון כלים טכנולוגיים שבעצם מחברים את העולם הזה של הדינמיקה ואותו, כמו שאנחנו מלמדים אותנו בטכניון, אותו קפיץ ברעידת אדמה והמבנה איך שהוא מתנהג, ואותו דבר זה גם במבנים, גם בתופעות דינמיות קורה. אז ברגע שזה קורה, אפשר לבוא ולעשות את כל האנליזות, ויש היום את הכלים האלה לעשות אותם.
כשאנחנו הולכים לישון היום בלילה, אנחנו יכולים לישון בשקט עם המיגון שיש בה, לפי התקינה?
חד משמעית, זה בוא נגיד ככה, גם אני וגם המשפחה שלי וגם האנשים שמתעסקים בזה ביום יום, במיגון ובזה, ישנים בשקט, כי באמת אין היום מקומות בעולם שיש את הדבר הזה, וזה חלק מהסיפור ההצלחה שלנו, חד משמעית.
המסר בסוף, המיגון הישראלי הוא עובד וטוב, הלוואי שלא נצטרך לבדוק אותו, ונקווה שמחר נתעורר עם השעון המעורר ולא עם ההזקה של פיקוד העורף. ישראל היה מרתק, תודה רבה לך.
תודה
רבה לכם המאזינים, וניפגש בפרק הבא של מהנדסים בנייה.
מהנדסים בנייה, הפודקאסט הנכנס לאופי הקורה של ענף הבנייה, בהגשת אהוד לוי. פודקאסטים של 103 FM.